טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בהבנת התכונה הישראלית. בפעם הקודמת עסקנו במקור 4 בדף 7 בעמוד 16 לדוד בשנתו את עמו לפני אבימלך, ובואו נפתח עוד סוגיה. כמובן הכל קשור להכל, אבל נפתח עוד סוגיה שעומדת גם בפני עצמה. פסקאות 5 ו-6. בסדר? ננסה להספיק את זה היום. בואו נתחיל בפסקה מספר 5 בספר אורות, אורות ישראל פרק א' פסקה ה', וכדי להבין אותה קצת יותר, אז צריך קצת להרחיב בפסקה 6, ששם זה בישראל ותחייתו, פסקה ב', גם בספר אורות. נתחיל בפסקה 5. אנו, כלומר כנסת ישראל, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בה הוויה בכללה. אנחנו ננסה להגדיר היום בשיעור מה זאת התכלית המוסרית הזאת. האם מדובר על מידות? האם מדובר על תיקון מוסרי במובן הפשוט, או משהו יותר כללי, יותר עקרוני, יותר רחב? תכף נראה. ובכל אופן, אם כן, כנסת ישראל, המהות שלנו בעצם רוצה להופיע במציאות, כי יש לנו איזה תכלית מוסרית. תכף נראה מה התכלית המוסרית הזאת. ומתוך שאנו מכירים בקרבנו שההתרכזות של החיים, הריכוז, התמצית, המיקוד, המגמה, היא לנו המגמה המוסרית הכללית, עוד פעם צריך להבין מה זה המושג הזה, מתוך כך אנו בטוחים שבחיינו נהיה מסייעים להשלמתה. טוב, אנחנו רק קוראים את פסקה 5, תכף נקפוץ ל-6 כדי להבין מה בעצם כתוב ב-5. אומר הרב, עד לכאן הצד החיובי. עכשיו, מה היה קורה לולא כך? אם בפעם אחת הייתה עבודה ממנו, מאיתנו, כליל המגמה המוסרית של ההוויה, כלומר, לו אותה המגמה לא הייתה שייכת לנו, אולי היינו מסוגלים לממש אותה וכו', אז היינו עובדים לגמרי את שאיפת החיים, וממילא היו החיים הכלליים בטלים וקלים בלי תקנה. זאת אומרת, אם עם ישראל מאבד את אמונתו בשאיפת מוסריותו, אז ממילא אין קיום לעם, אין קיום לעולם, וחז ושלום, החיים היו בטלים וקלים בלי תקנה. אבל לא תובד כליל ממנו, מאיתנו, המגמה המוסרית בכללותה, וגם זיק אחד שנשאר ממנו בעומק הנשמה, בהסתרה גמורה, ישיב את הכל לתחייה. כלומר, גם אם יש כלפי חוץ דלדול עד כדי כך שלא רואים כלום, כמו איזה מדורן, לדוגמה, שקפתה, אבל יש עדיין איזה גחל אחד לוחש, איזה זיק אחד של אש, הזיק אחד ידליק את הכל, ולכן אנחנו בטוחים שגם כשכלפי חוץ נראה שכביכול איבדנו את המגמה המוסרית הזאת, אז כביכול, ואז חז ושלום כביכול, אין סיכוי לתיקון וכולי למשמעות העולם. זה לא נכון, כי תמיד יש איזה גרעין פנימי שמשם הכל יופיע בשלמות בהמשך. הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שיננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שיננו אוהבים את עצמנו. טוב, אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לשאול, מה ההגדרה של המושג הזה, תכלית מוסרית, מגמה מוסרית כללית, מגמה מוסרית עליונה שבהוויה וכו'. מה המשמעות של הביטוי הזה, מה זה אומר? אז כדי להבין את זה, נקפוץ לפסקה מספר 6, יכולה קצת לסבר לנו את האוזן ביחס לנושא הזה. נחזור עוד מעט ל-5, אחרי שננסה להבין את העיקרון דרך 6, אז נחזור ל-5, יהיה יותר ברור. אומר הרב בפסקה 6, שתי הבנות כלליות הן המקיפות את ההוויה ואת התורה, את כל ההסתכלות בכל שינוי דרכיה. אפשר להסתכל על המציאות וגם על התורה, כרגע נדבר על המציאות, בשתי צורות, בשתי הבנות, שהייתי אומר שני כיוונים. כיוון אחד, ההבנה המוסרית, הנה הנושא שלנו, והכיוון השני, וההבנה הסיבתית. כבר נסביר. אם כן, שתי הבנות איך להבין את המציאות, הבנה מוסרית, הבנה סיבתית. כרגע הרב לא מגדיר מהי כל הבנה, אבל קודם כל אומר, תדע לך, יש שתי הבנות. עכשיו יוצר במשפט הבא את היחס בין שתיהן. בתוך ההבנה הסיבתית, הקדומה בזמן לגבי רוח האדם, כלולה היא בתור נשמה עליונה המחיה אותה ההבנה המוסרית. וכן, שתי הבנות, כשההבנה המוסרית היא פנימית להבנה הסיבתית, כשההבנה הסיבתית היא קודמת בזמן בהופעתה להבנה המוסרית. עכשיו אנחנו מתחילים להגדיר הגדרות. מה נקראת ההבנה הסיבתית? אומר הרב, ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה על כל מרחב היש. מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, והולך ומקיף, מטפס ועולה הדרוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם וכו'. זאת אומרת, ההבנה הסיבתית בעצם אומרת את מה שאומר המדע, שיש בעולם הזה חוקים, כל סיבה תוליד תוצאה, התוצאה עצמה תהפך לסיבה שתוליד תוצאה אחריה, וכן על זה הדרך. למשל, הדוגמה הברורה ביותר והקיצונית ביותר לדבר הזה זה עולם הרפואה. עולם הרפואה יודע להגיד שכשיש איזושהי בעיה, נגיד באיבר מסוים או בתפקוד של איבר מסוים, אז זה יגרור בהמשך הדרך איזושהי תוצאה, התוצאה הזאת תהפך סיבה לתוצאה שתבוא אחריה, ובמקרה קיצון זה יכול להוביל למוות. אז המדע יודע כמשל להגיד שברגע שהוא מזהה איזו נקודה מסוימת, ממילא יש כאן איזו השתלשלות חוקית שתלך ותופיע במהלך הזמן. בסדר, רק כדי לתת אולי דוגמה, למרות שהיא לא כל כך הזווית של הנקודה פה, אבל היא יכולה לעזור לנו רגע. ידוע מה שאמר אריסטו, ונראה לי שהזכרנו את זה באחד השיעורים, שלפי הגדרתו, חכם שווה היודע דבר בסיבותיו הקרובות והרחוקות. בואו נפרט רגע את המשפט הזה. אמר אריסטו, לכל דבר יש ארבע סיבות. אם אני רוצה להבין דבר בעולם, ואני רוצה להיות אדם חכם, חכם שווה היודע דבר בסיבותיו הקרובות והרחוקות. מה ארבעת הסיבות? סיבה ראשונה, סיבת החומר. מאיזה חומר? גלם, פיזי, למשל עץ, מתכת, פלסטיק וכו'. מאיזה חומר גלם הדבר עשוי? ב' סיבת הפועל, מי פעל את חומר הגלם הזה? רובן פעל את הסטנדר מעץ. סיבת הצורה, מה צורתו הטכנית, למשל הסטנדר הזה הוא מלבני. וסיבת התכלית, לאיזה מטרה הוא משמש. בסדר? סיבת החומר, סיבת הפועל, סיבת הצורה, סיבת התכלית, כשלכל אחת מארבע הסיבות האלה יש סיבות קרובות לתוצאה וסיבות רחוקות מהתוצאה. למשל, אני אקח סיבת הפועל הכי פשוט להסביר. סיבת הפועל שהיא הסיבה הקרובה למציאות הסטנדר הזה פה, זה אותו עובד נגיד של ערוץ מאיר ששם את הסטנדר הזה, כשהוא הגיע למכון מאיר, שם אותו פה על הסטנדר הגדול. יפה. זה סיבת הפועל הקרובה. אבל לפני שאותו פלוני, אותו יוסי למשל, שם את הסטנדר הזה פה, היה איזה נהג הובלה שהוביל את הסטנדר הזה לפה. ולפני כן היה איזה סבל שהעלה את הסטנדר הזה, המיס את הסטנדר הזה על המסעית. ולפני כן היה איזה נגר שניגר את הסטנדר. ולפני כן היה מישהו שהוביל את העצים מהיער אל הנגריה. ולפני כן היה מישהו שחטב את העצים. זאת אומרת, יש סיבת פועל קרובה, קרובה לתוצאה, ויש סיבת פועל רחוקה מהתוצאה. אז חכם שווה היודע דבר בסיבותיו הקרובות והרחוקות. טוב, אז זה לא בדיוק ההבנה הסיבתית של הרב פה, אבל זה יכול קצת לסבר את האוזן, שבעצם אם ניקח את הדוגמה של הבנת, של סיבת הפועל, הבנת סיבת הפועל, אז רק לדוגמה אחת פשוטה, היא פשטנית מדי, אבל היא יכולה קצת לעזור לנו. הייתה רוח, כמו שהדוגמה הזאת הובאה בספרים, הרוח נשבה והעיפה איזשהו אבן מגדר, והאבן הזאת עפה על עץ, וענף של העץ נחתך מהאבן, נחרט מן העץ, ועף הענף הזה ונכנס לתוך העין של ראובן. יפה, אז זה סיבת הפועל. אז זה סיבת הפועל הקרובה, מי הזיק לעין של ראובן הענף, וסיבת הפועל הרחוקה, מאיפה זה התחיל מהרוח. סוגריים חשובות, אמר הרמב״ם, כן, אבל מי משיב הרוח? נכון שיש סיבת הפועל, רוח, גדר, ענף וכו', אבל מי זה שגרם להשיב את הרוח? משיב הרוח, מאיפה היא התחילה לנשוב הרוח הזאת? בכל אופן, כן, זה לא בדיוק הזווית כאן, אבל העיקרון, שאנחנו חיים בעולם של סיבות ותוצאות, ואם אנחנו חיים בעולם של סיבות ותוצאות, ככל שאנחנו יותר מכירים את הסיבות, אנחנו יותר יכולים להיות מדויקים כלפי התוצאות שינבעו מאותן הסיבות, כי בעצם התוצאה כבר גנוזה בסיבה. אז בעצם לפי התפיסה הזאת, אנחנו חיים בעולם, הייתי אומר שהוא קלו והכל ידוע מראש. כי ברגע שאתה חי בעולם של חוקים, אז בעצם אתה לא יכול לצאת מהחוקים האלה. אולי דרך אגב, איזו הערה אחת מהצד השני. יש יתרון לעולם שיש בו חוקים. היתרון של עולם שיש בו חוקים, שאתה יכול לבנות על כללי, נקרא לזה מציאות מסוימים שקיים במציאות, ואתה כבן אדם יכול לבנות על הכללים האלה כדי לחיות בתוך הכללים האלה. ניקח דוגמה פשוטה. בסדר? אם אדם לא היה יודע, למשל, שיש חוק המשיכה, כוח המשיכה, או כוח הצנטריפוגלי שמחזיר אותך למרכז, אז אדם היה במחות, אומר, כמשל מטופש, היה יוצא מהבית ולא היה בטוח אם הוא יישאב, כלומר יימשך אל הקרקע, או אולי יישאב אל החלל, או אולי יעמוד באוויר פתאום. לא היה לו שום מושג מה קורה איתו. כן, זה לא חייב, זה לא חייב לקרות כשהוא יוצא מהבית, כן, זה גם כשהוא בבית. או אם למשל לא היה חוק שהמים קרים. אדם היה הולך אל הים, פעם המים יכולים להיות ב-100 מעלות צלזיוס, פעם במינוס 100 מעלות צלזיוס. בסדר, זאת אומרת, הקב"ה הוא קבע חוקים קבועים, שבתוך החוקים האלה, בני אדם יכולים לחיות, או המציאות הכללית, לא רק בני אדם, יכולה להופיע. לולא היו חוקים קבועים, אי אפשר לנהל חיים. אז מצד אחד, יש יתרון למערכת החוקים הקבועה. מה היתרון? שיש איזה שהם כללים, איזה שהם חוקים קבועים, איזה שהיא מסגרת, איזה שהם גבולות, שאדם יכול לבנות על זה, ובתוכם הוא יכול לחיות. אחרת הוא לא יכול לחיות. מצד שני, יש כאן סכנה איומה, שאם אדם חי בתוך כללים קבועים, אז כמו שאמרנו, כל סיבה היא תולית תוצאה, וכולי על זה הדרך, הכל ידוע מראש, ואדם שבוי באיזושהי מסגרת של חוקים שאין ממנה יציאה. שוב אני חוזר לעולם הרפואה כי הדוגמה הטובה ביותר. חס ושלום, אדם נפגע באיזשהו איבר, או יש פתאום איזה בעיה באיזשהו תפקוד, אז יגידו לך הרופאים, תשמע, המדע מוכיח, הניסיון הוכיח לנו שהאיבר הזה במצב הזה לא יכול לתפקד יותר מחצי שנה באופן לא נורמלי. אחרי חצי שנה יהיו לזה השפעה, יהיו לזה השפעות. וההשפעות שאנחנו יודעים, זה ישפיע על האיבר ההוא ועל התפקוד ההוא. וככה הם מסרטטים עוד 5 שנים, האדם מת. נו, האדם הזה, במצב הזה, הוא שבוי, הוא כלוא. זאת ההבנה הסיבתית. עכשיו, זה נכון גם ברמה, הייתי אומר, המעשית החומרית, וגם ברמה הרוחנית, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לכאורה הספרות האלוקיות, המידות האלוקיות, 10 הספירות, זה גם סוג של סיבה. כן, מידת החסד היא תוליד את הגבורה, שתוליד את התפארת וכו'. כלומר, אפשר להבין גם את המידות הרוחניות על פי חוקיות קבועה. אז יש חוקים, נקרא להם פיזיקליים, ויש חוקים, נקרא להם אסטרונומיים, ויש חוקים, נקרא להם פסיכולוגיים, ויש חוקים, נקרא להם כלכליים, וכל אחד שעוסק בתחומים האלה, הוא יודע שיש איזו חוקיות במציאות ש... על פיה אתה מנתח את המציאות מתוך הניסיון, אתה מכיר את המציאות, ובתוך זה אתה חי וכביכול אתה שבוי בתוך המסגרת הזאת, אין מזה יציאה. בואו נקרא את זה רגע שוב. ההבנה הסיבתית מציעה חוקים אחוזים זה בזה, חוק קבוע, סיבה שתיצור תוצאה, שתהפך לסיבה שתיצור תוצאה וכן הלאה, חוקים אחוזים זה בזה, על כל מרחב היש, באיזה גבולות גזרה או באיזה תחומים, באיזה מקצועות נמצאים החוקים האלה, מתחיל בעולם החומרי וכוחותיו, למשל ביולוגיה, פיזיקה, אסטרונומיה וכדומה, והולך ומקיף, מטפס ועולה הדרוממות העולמים הרוחניים. גם בעולמות הרוחניים יש לכאורה סיבה שתיצור תוצאה וכן זה הדרך. והאדם, ההבנה הסיבתית הזאת, אז מטפס ועולה הדרוממות העולמים הרוחניים ומנתח את סעיפיהם, כל סיבה וכל תוצאה שתצא ממנה. כפי עושר הרוח הגדול אשר לאדם, אני רגע מדלג למשפט הבא. בשלשלת הסיבתית מונחה איזו העקה כללית. יש כמובן איזו מועקה. מה המועקה? איזו מניעה המעצרת, מלשון עוצרת, המעצרת את החוקים ותוכנם שלא ילכו בדרכים אחרים, כי אם באותם הדרכים שהשלשלת הסיבתית מקשרת אותה להם. כלומר, לפי ניסיון הידיעה והחיים של האדם, אז הוא הגיע למסקנה שהמציאות מתפקדת באופן X, ולכן אנחנו חיים מתוך, כמו שאמרנו מקודם, גבולות גזרה ומסגרת, והסיבה תוליד תוצאה, ואז יש כאן איזה מציאות שאתה עצור, כן, אתה, יש לך, לך איזה העקה, אתה יכול לשבור את החוקים וכו'. העקה זו עצמה חידה נעלמה היא, למה הקדוש ברוך הוא סידר ככה, למה דווקא ההשפעות האלה, למה הסיבה הזאת תוליד את התוצאה היא. טוב, הרבה חידות. העקה זו עצמה חידה נעלמה היא, ומכל מקום, עם כל המניעות שיש בתכונת שכלנו מלחדור לעומקיה שחידת עולם זו, אין זה חוסם לפנינו לדרך ההסתעפות השכלית לכל אותו הבניין הגדול של ההבנה החוקית, ואפשר לומר שהאדם המודרני הוא שבוי בתוך ההבנה החוקית. בסדר? ולכן כל צורת החשיבה, כל צורת ההתנהלות המעשית, היא תהיה לפי ההבנות החוקיות. למשל, שוב אני חוזר לדוגמה הטובה ביותר, אם תהיה לאדם בעיה רפואית, הוא פשוט הולך לרופא שיודע להבחן הכי טוב את המחלה, וידע גם, נקרא זה, לסדר הכי טוב את התוצאה במסגרת הגבולות של התוצאות והסיבות החוקיות, שכביכול לרפואה אין עליהם שליטה. אז הוא יהיה השליח, לסדר את התוצאות לפי הסיבות, כפי שהמדע יודע היום לייצר למשל תרופה למחלה. אז אם ניתן את התרופה X, אז זה ישנה את התוצאה Y שהייתה אמורה להיות מהסיבה X או מהסיבה Z. ככה העולם בנוי. ואז אפשר לפתח את זה לחוקים כלכליים, לחוקים פסיכולוגיים, כל מיני חוקים קבועים שעל פיהם אפשר לנתח את המציאות לאורך שנים. בסדר, למשל התפיסה שדוגלת בשתי מדינות לשני עמים, התפיסה הפילוסופית שעומדת ביסוד התפיסה הזאת, ההשקפה הפילוסופית היא שמעולם לא פגשנו בעולם קבוצת אנשים שהגדירה את עצמה כעם, והיא הייתה כבושה לאורך זמן. כל עם כבוש בסוף מחפש לצאת אל החירות, לצאת אל העצמאות. לכן חבל על הזמן. זה לא... אין לזה שום תועלת. אין שום תועלת לא לתת עצמאות לקבוצה הנקראת עם ערבי במדינת ישראל. לא לתת שום ריבונות ועצמאות ומדינה, קוראים לזה היום. כי בסוף זה יקרה. עובדה, הסטטיסטיקה הבינלאומית מוכיחה. טוב, מישהו פה, מהיושבים פה, עוסק באיזה מקצוע מסוים, באמת, אני אומר, באחד ממקצועות החול, והוא יודע להסביר את זה ביחס למקצוע שלו, הוא למד את זה, כלכלה, מישהו יודע להגיד משהו על זה?
על מה?
על כל מה שאמרתי עכשיו. גבריאל, יש לך משהו להגיד? איך זה עובד בשחמט? אוקיי, תנסה לחשוב.
ככה זה עובד.
ככה זה עובד. כן, בבקשה. כן. שכחתי את שמך, רק אם אפשר לחזור. שמך שכחתי. שחר, כן. אני אמרתי מדעי המדינה, אבל
מה שדווקא הרב אומר, זה שאנחנו מדברים על מדעי המדינה, כל פילוסוף
יש לו את המסלול שלו. כן, אבל לכל פילוסופיה יש את המסלול שלה. כלומר, אם אתה תתנהג ככה, יהיה ככה, ויהיה ככה, זה יוביל לככה.
אבל מה שגם היום, שדמי אף פעם לא יצליח לחזות את מה מדעי המציאות.
נכון, כי זה בני אדם. אבל מה שאתה אומר זה טוב. כלומר, יש כל מיני תפיסות, נגיד, איך לתפוס את התפיסות הסוציולוגיות, החברתיות, גם של כל חברה וגם ביחס לחברות אחרות, כן? עם ביחס לעמים אחרים. וכל תפיסה שיש לה את הכיוון שלה, ויש לה את הסכמה שלה. אז הנה, אז מה שאתה אומר, זה משרת אותנו פה.
אבל עדיין, גם כשיש את הסכמה שלה, היא עדיין לא מצליחה לחזות את זה.
ברור, כי זה שכל אנושי. ברור. המקצועות, נקרא לזה מדעי הטבע, שם זה יותר פשוט. כי החוקים הפיזיקליים מתפקדים, והחוקים הביולוגיים מתפקדים, והכימיים, והאסטרונומיים, וכו'. זה מתפקד. דרך אגב, מי שזוכר את אחד השיעורים הראשונים, כשדיברנו על האסטרולוגיה, אז הנה הוכחה טובה. כי בכל הכל נקבע על ידי מערכת הכוכבים, ויש כאן איזה סיבה ותוצאה, ואתה שבוי בתוך המערכת, ואין לך סיכוי לצאת משם. זהו. בסדר? אז זאת נקראת בגדול, ממש בגדול, ההבנה הסיבתית. זאת אומרת, ההבנה שהעולם שלנו הוא בנוי מסיבות ותוצאות, שהתוצאה כבר מונחת בסיבה, ואז האדם ובחירתו החופשית מאוד מוגבלים, כי הוא בעצם לא יכול לבחור בתוך הסיבות, אלא את מה שהוא בגבול הגזרה של הסיבות והתוצאות שבתוכם הוא נמצא. זהו. ואז האדם שבוי. ואז חד ושלום, ניקח את הדוגמה שהזכרנו מקודם, ואז חד ושלום, אדם חולה מגיע לרופא, הרופא מדאגנז, כלומר, מאבחן את המחלה, נותן לך איזושהי סקירה לאן זה הולך, כן, והיום בכלל ברפואה, אז ככל שמעדכנים אותך יותר מוקדם לאן זה הולך, זה יותר טוב, כדי שהחולה ידע מה מצבו, כן, משפחתו תדע מה מצבו וכו', אז מדאגנזים אותך, וזהו. ואומרים לך, תשמע, יש לך עוד שנתיים לחיות, עוד 5 שנים לחיות, זה נגמר. הפגיעה פה היא תגרום לבעיה שם, וזה יגרום לקריסה שם, וזה יגרום לשם. רגע, עכשיו אתה מדבר על עולם השחמט.
לא, כי עכשיו זה ממנו, אדם דבר כזה, מה בשתי מסעים כולם יודעים לעשות. אז פשוט מי היה את זה,
מוזרים.
מוזרים, הזויים, וזה היה במשך של שישה מסעים. אז התחלתי להסתכל קודם, אוקיי, זה מראה שאני הולך לצאת מזה, ובסוף יצאתי אבל. ורוב המקרים, דרך כלל זה משהו כבר בבית התוצאה. כשאתה במצב עבוד עבוד לגמרי, זה מוביל להפסיד.
בוא.
אבל עכשיו יצאתי מזה.
טוב, אוקיי, זאת ההבנה הסיבתית. שאפשר לקרוא לה במילה אחת, מדע. כלומר, השכל האנושי חקר ובדק וגילה את הכללים שעל פי המציאות מתפקדת. אני חושב שבאמת מקצוע הפיזיקה הוא הדוגמה הטובה ביותר. וזהו, אי אפשר לשנות את המציאות. אוקיי. ניקח אולי דוגמה, או כן, לא פעם, אני אומר זה ברמה מאוד שטחית. צריך כאן אנשים שמבינים בתחומים שונים כדי להגן את זה, אבל בגדול, למשל חוק שימור האנרגיה. חוק שימור האנרגיה זאת עובדה במציאות. אם יש אנרגיית גובה שהופכת לאנרגיית תנועה, אז אם אתה עומד בגובה 100 קומות ומתרסק לרצפה למטה, אל תבוא בטענות אל אלוהים. למה? כי אנרגיית גובה הפכה לאנרגיה קינטית ונגמר הסיפור. אז יש חוק שימור אנרגיה. עכשיו לך תעצור את האנרגיה הזאת באמצע הדרך. זה לא, יש חוקים קבועים. בסדר? זאת ההבנה הרגילה, שהיא ההבנה המצויה. רוב מוחלט של בני אדם חיים בתוך, על פי ההבנה הזאת, ולכן החיים שלהם הם מאוד, הייתי אומר, בגבולות גזרה מאוד ברורים, וממילא זה סוג של, לא רוצה להגיד ייאוש, אבל זה סוג של איזה שהוא, ללא מוצא. אתה חי בתוך איזושהי מציאות שבעצם, אתה יודע את גבולות הגזרה שלה, אתה חי בתבנית מסוימת, ואין לך שום אפשרות לשבור את המסגרת ואת הכלים. זאת ההנהגה, אני אקרא את ההנהגה הסיבתית או ההבנה הסיבתית. ההבנה השנייה היא הבנה מוסרית. מה זה הבנה מוסרית? עכשיו הגענו אלינו. לא הבנה מוסרית במובן של תיקון מידות, אלא בהבנה שבעצם העולם שלנו, כמו שכאן הרב אומר בתחילת הפסקה הזאת, העולם שלנו בנוי, אם אפשר לומר לפי ההקשר הזה, בשני מעגלים פנימי בחיצוני. זאת אומרת, כלפי חוץ אנחנו חיים בעולם של סיבות. אבל מבפנים יש עולם של ערכים אלוקיים, שהערכים האלוקיים האלה חיים, הם נמצאים בתוך הסיבות, הם לא סותרים את הסיבות, אבל הם יכולים גם לשבור את הסיבות. במילים אחרות, יש עולם של נס בתוך עולם של טבע. זאת אומרת, זה לא שיש עולם של טבע ועולם של נס, ועכשיו תבחר איפה אתה חי, אלא המסגרת החיצונית של העולם היא הבנה סיבתית, אבל בתוך ההבנה הסיבתית, בתוך ההבנה החוקית, הקבועה, הטכנית, הטבעית, החומרית, המטריאליסטית וכו', יש בתוך זה, נקרא זה ממד אלוהי, שאם בני אדם, עכשיו הנקודה, אם בני אדם מתנהגים על פי נקרא לזה הכללים האלוהיים, שהם כללים בעצם אינסופיים, הם לא שבועים בתוך הקונספציה של הסיבות, אז אפשר באופן מסוים, יחסי וכו', לשבור גם את הסיבות. אם עם ישראל מגיע אל הים, המצרים מקדימה, הים מקדימה והמצרים מאחור, אז יש אפשרות שהים ייבקע. כן? המים יעמדו כחומה והים ייבקע. או לדוגמה, הגמרא אומרת, היה עץ אחד, עץ פרי אחד, שהעץ לא היה לו כוח לגדל את הפירות עד גמר בישולה. ומה היה קורה? הפירות היו נושרים באמצע תהליך הגידול שלהם. טוב, אז מה עושים עם העץ הזה? אומרת הגמרא, שני דברים עושים עם העץ הזה. אילן המשיר פירותיו, אילן שפירותיו נושרים באמצע הדרך, קודם כל טוענו באבנים, לפי אחד ההסברים, עושה דילול עוברים, זאת אומרת, אם העץ יכול לגדל את הפירות, נגיד, 1,000 פירות, עד 3/4 מהתהליך, אז אנחנו עכשיו צריכים לדלל, נגיד, 300 פירות, כדי שיוכל לגדל 700 פירות עד סוף התהליך. אם הרחם לא יכולה להחזיק 6 עוברים עד החודש התשיעי, אז נעשה דילול ונשאיר 4 ברחם, שיוכלו לסיים את החודש התשיעי בשלום. בסדר? אז זאת ההשתדלות המעשית בעולם הסיבות. אין לרחם הזאת יותר כוח מאשר להחזיק 4 עוברים ולא 6 עד החודש התשיעי. אין לעץ הזה יותר כוח מאשר להחזיק 700 פירות ולא 1,000 עד גמר הבישול שלהם. זה נקרא טוענו באבנים. ואפשרות שנייה, או דבר שני שצריך לעשות עם הגמרא, וסוקרו אותו בסקרה. צובע את העץ בצבע אדום, כדי אומרת הגמרא שהעוברים והשבים יראו שהעץ הזה צבוע בצבע אדום, ישאלו למה הוא צבוע בצבע אדום, יבינו שהוא חולה, והתפללו עליו. יוקי, אין סתירה בין ההשתדלות בעולם הסיבות לבין ההכרה שיש השתדלות רוחנית אלוהית שהיא יכולה או להשתלב בעולם הסיבות או אפילו לשבור את עולם הסיבות. ולכן אם נחזור לדוגמת הרפואה, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים. אולי כדי להגן את זה קצת יותר, יכול להיות שקראנו פה את הפסקה לגבי המחלות? לא חושב. הנה השבת א', אפשר רגע לקבל? כדאי לכתוב את המקור הזה, זו סוגיה מאוד חשובה. שבת א'. נא לכתוב את המקור, הנה היה שבת א', עמוד 27, פסקה מם ג'. קטע קצר. הרב כאן בעצם עוסק בשאלה הבסיסית, למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו מחלות? מחלות לאו דווקא פיזיות, הנה היה שבת א', עמוד 27, פסקה מם ג'. למה הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו צרות, בעיות, קשיים, נזקים וכדומה? בסדר? אז כאן מדובר על המחלות הפיזיות, אבל זה לאו דווקא המחלות הפיזיות. בסדר? אלא כל סוגי החסרונות, כל סוגי הקשיים, כל סוגי הצרות, כל סוגי האיסורים. אני קורא, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. למה כבר חוברת המחלה? המחלה היא גורמת לצער, לכאבים פיזיים, לצער נפשי וכו'. אז אומר הרב, מציאות התחלואים פועלת פעולה טובה על תכונת האדם. מה הפעולה הטובה? על ידם, על ידי התחלואים, ותכף נראה, עצם יש אדם יודע שיכולים להופיע תחלואים, אפילו אם עוד לא הופיעו, כל בכל מיני כבר הופיעו, על ידם, האדם נכנע מלפני השם. כלומר, עצם יש אדם יודע שהוא יכול להיות חולה, זה יוצר איזושהי מציאות של הכנעה, של יחס יותר נכון בין הנברא לבורא. והידיעה של אפשרות החולי למין האנושי, כל בכל מיני כשיש כבר מחלה, פועלת לטובה, איזה פעולה? לרכך קושי עורף של קשי עורף, ולבצר זדון רעי לב. בואו נתרגם את זה במילים הפשוטות שלנו. הרבה פעמים אנחנו רואים את זה בעינינו, שהרבה מאוד אנשים, שהם אנשים מחוספסים וקשוחים ועקשנים וגאפתנים וצינים ולא מאמינים ובטוחים בכוח עצמם וכו', חס ושלום, כשהם מגיעים לבית חולים, הם או קרוביהם, פתאום אומרים תהילים, הולכים לבקש ברכה מהרב, אם לא יועיל, לפחות לא יזיק. זאת אומרת, המחלה הרבה פעמים, א', עצם הידיעה שהיא יכולה לבוא, ב', קל וחומר כשהיא כבר הגיעה, היא מרככת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את, את לב האבן של האדם. היא יוצרת יחס יותר נכון בין הנברא לבין הבורא. פועלת לטובה על ידי מה? לרכך קושי עורף, זה מרכך את העקשנות, את הגאווה, ולבצר זדון רעי לב. זה מסייג את הרוע, את הקושי, את העקשנות, את הגאווה, את הכעס וכו'. עכשיו שימו לב. אמנם, להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם עם מציאות החולאים. כלומר, נכון שעצם המחלה היא מעוררת את האדם לחשבון נפש ויוצרת אצלו איזה פיתחון, איזה פתח לקשר חדש עם אלוהים. בסדר. אמנם, להשלים את הלקח הטוב שמקבל האדם עם מציאות החולאים, במובן הזה של ריכוך המידות הקשות, הוא מה שעל ידם, האדם מזדקק בטבעו לתפילה, לחלות פני השם להושיעו ביצרה ויומרה. זאת אומרת, האדם הזה יודע שעם כל הכבוד לרופא שפותר את המחלה או אמור לפתור את המחלה על פי עולם הסיבות, יש איזשהו עולם של מוסר אלוהי, של מסר אלוהי, של ערכים אלוהיים, של מוחלטות אלוהית אינסופית, שלא שבויה וכלואה בתוך עולם הסיבות, ולכן האדם הזה יגיד תהילים ויתפלל, הוא קרובה וכו'. יפה. אומר הרב, על כן רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים. ההכרה בעצם שזה לא מתחיל מהרופא, זה מתחיל בעצם מהבורא. זאת אומרת, אני אומר רגע משפט בהקדמה, זאת אומרת יוצא לפי זה, שהרבה פעמים המחלה היא לא הסיבה. המחלה היא תוצאה. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא רוצה לעורר איזושהי התפתחות מוסרית, אלוהית, התפתחות רוחנית, התפתחות קדושתית, יצא לאדם, הוא שם אותו באיזשהו מצב של קושי, באיזשהו מצב של מצוקה, כדי שהמצב המצוקה ידחוק אותו לפינה, והוא יכריח אותו להתעורר דווקא מתוך המצוקה. כשאגב אל הקיר, יש אנשים שמתעוררים דווקא עם הגב לקיר, מה אפשר לעשות? אנחנו בני אדם קצת חלשים, לפעמים צריכים איזה להידחק אל הפינה כדי להזדעזע ולהתעורר. דרך אגב, זה נכון גם במדרגת עם כמובן, כן? זה לא רק אדם פרטי. לפעמים הקדוש ברוך הוא דוחק את עם ישראל איזושהי פינה, כדי שיגלה בתוכו איזה כוחות חיים חדשים, שלולא הדחיקה אל הפינה לא היו נחשפים. לכן אומר הרב, התפילה היא בעצם מעוררת את אותה התעוררות שצריכה להתעורר כאן. זאת אומרת, לפעמים, אני קורא, על כן רבה היא מאוד פעולת התפילה בחולאים, לאו דווקא התפילה, אלא כל השתדלות רוחנית, אבל בעיקר התפילה, נעזוב כרגע למה, כי מתוך התכונה האנושית אנו מכירים שאחת מהמטרות ההשגחיות בהימצא החולאים, אחת המטרות הרוחניות שהקדוש ברוך הוא ברא את מציאות החולי בעולם, היא שישוב האדם אל פני השם, זאת אומרת, השב אנוש עד דקה, הקדוש ברוך הוא שם את האדם במצב חס ושלום של דקאות, של דיכאון, של חולשה, של צער, של כאב נורא, למה? ותאמר, שובו בני האדם. כל הסיבוב הזה, בשביל המשפט הבא, אותו אנחנו מחפשים. על כן פעמים רבות, לא תמיד, כי יש עוד חשבונות, אבל פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה המוסרית כראוי, אופן, לא רק מוסר במובן של תיקון מידות, אלא מוסר במובן של יצירת היחס היותר נכון בין הנברא לבין הבורא, אז פעמים רבות, כאשר פעלה המחלה את תעודתה, את הייעוד המוסרי שלה, את תעודתה המוסרית כראוי, על ידי, איך? על ידי שבהתגבר האדם בתפילה, החולה עצמו או קרוביו ומיודעיו, הטיב על כל פנים למצב המוסרי בכלל. יש כאן עכשיו איזו התעוררות של מעמד מוסרי אלוהי אצל החולה, אצל המשפחה, אצל החברים, בעולם בכלל. ואז, ונתקרבו לבבות רבים אל השם ונתרקחו ומידותיהם נזדקחו, אז פעמים רבות, הנה הגיע למטרתה, ובזה תלך לה, ואדם משוב לאתנו. זאת אומרת, הכאב הפיזי הוא לא הסיבה. הכאב הפיזי הוא שעון מעורר לסיבה קודמת. הסיבה הקודמת הייתה לעורר את האדם למדרגה רוחנית חדשה. אבל הוא לא התעורר מעצמו, אז הקדוש ברוך הוא נדרש לדחוק אותו לפינה. הדחיקה לפינה יכולה להיות למשל מחלה, ואז משהו שם זז, משהו שם התעורר. אם כן, שעון המעורר עורר את האדם, אז כבר לא צריך יותר את השעון המעורר הזה. זאת אומרת, המחלה היא לא סיבה. המחלה היא תוצאה. הסיבה היא הרצון לגלות, הרצון האלוקי שהאדם יגלה את ההבנה המוסרית בתוך ההבנה הסיבתית. וכשאדם גילה את זה, כלומר הוא התעורר מבחינה רוחנית, אז כבר לא צריך את המעטפת הסיבתית כדי לעורר אותו. אז הוא לא צריך את המחלה. אז לפעמים המחלה תלך לה. לפעמים גם לא, כי יש עוד כמה חשבונות. אבל פעמים רבות אומר כאן הרב, זה ככה. אז זאת אומרת, מה אנחנו רואים מכאן? שבעומק ההבנה הסיבתית שהיא המעטפת החיצונית, שזה החוקים הקבועים למשל כאן גוף האדם ותפקודו או אי תפקודו, יש בפני, בתוך העומק הזה, בעומק של כל זה, יש את ההבנה המוסרית האלוקית, שאם אדם מבין שבעצם לא הכל מתחיל ונגמר בחוקים הקבועים, אלא בערכים אלוקיים שהם גנוזים כתמצית, באופן סמוי, בתוך ההבנה הסיבתית החיצונית, אז אם האדם יתקן ויגלה את ההבנה המוסרית הזאת, אז יכול להיות שגם ההבנות הסיבתיות, או שאדם יתקן את ההבנות הסיבתיות עצמם, או שאפילו יוכל לשבור את ההבנות הסיבתיות האלה. הכל באופן יחסי כמובן. בסדר? אז ההבנה הסיבתית היא שמה את העולם בחוקים קבועים. ואז האדם כביכול שבוי. אבל בהבנה המוסרית, בואו נחזור רגע אלינו, מקור שש אני חוזר, אבל בעת אשר אנו עולים למעלה יותר עליונה, של חירות נשגבה, אנחנו יוצאים מהגבולות ומהמסגרת וכולי של ההבנות הסיבתיות, אבל בית אשר אנו עולים להבנה יותר נשגבה, למעלה יותר לונה של חירות, של חירות נשגבה, אז אנחנו משתחררים מכל אותה המועקה הסיבתית, ואז תראו משפט חשוב מאוד, וכל הבניין החוקי, כלומר כל הבניין הסיבתי שבתוכו אנחנו חיים, ויש עולם של סיבות, אנחנו לא אומרים שלא, הוא קיים, נכון? אבל מצטייר לפנינו השורש, התמצית הפנימית של עולם הסיבות, שהיא זאת, הייתי אומר, שמקשרת את הסיבה לתוצאה בעולם החומרי הסיבתי הקבוע, היא בעצם, השורש של הקשר הסיבתי הזה, הוא בעצם שורש אלוקי. והשורש האלוקי הזה הוא אינסופי. אז אתה יכול בעצם לטלטל את הסיבות, לשבור את הסיבות, לשבור את הגבולות. לכן הבניין החוקי וכל הבניין החוקי מצטייר לפנינו בתור קשרים מוסריים אחוזים זה בזה. לא קשרים סיבתיים, טכניים, חומריים. לא המדע יגיד לנו מה קורה פה. אלוקים אומר לנו מה קורה פה, מה צריך לקרות פה. שההידוק והאימוץ שבהם, הקשר, ובפרט הקשר הפנימי, שבין הסיבות לתוצאות המוסריות, האלוהיות, הוא לא פחות חזק ואמיץ, ועוד יותר מחוטב, מחוטב בלשון מהותי, כן, הוא יותר הדבר עצמו, מאותו של התוכן אשר להבנה הסיבתית. וערכו הכללי והערך של זה, מצד המהות, מצד התוצאות במציאות, הוא נשגב ונעלה ממנו בעין ארוך. כל עולם הסיבתי הוא חיצוני טכני, והוא מוגבל מאוד. העולם המוסרי אלוהי הוא מהותי רוחני והוא אינסופי. אז אנו עומדים בעולם של חופש. ואז פתאום הכל פתוח, כי אז שייכים אל האינסוף, האלוהי. אומר הרב, כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרוממו את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו. האם בגלל זה אנחנו מזלזלים בעולם הסיבתי? לא. האם לא צריך לעשות השתדלויות מעשיות, סיבתיות, על פי הכללים הטבעיים של העולם? צריך לעשות השתדלויות מעשיות. אבל האם אנחנו מסתפקים רק בשתדלויות המעשיות? האם הכל קבוע מראש על פי הסיבות החומריות הקבועות? לא. מצד אחד תורנו באבנים, מצד שני שיתפללו עליו, סוקרו אותו בסקרה. ואז אנו עומדים בעולם של חופש, כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרוממו את העולם החוקי הסיבתי כולו ומושכו אליו, משפיע עליו מאורו, ונמצא שהוא העולם הסיבתי, שהוא כולו טבוע בים של אור חיים זה של החוקים המוסריים, שהם הרבה עליונים ונשגבים מהחוקים הסיבתיים. בקיצור, שורה האחרונה, אז ההבנה הסיבתית היא ההבנה החוקית של מה שהשכל האנושי למד על המציאות, והוא גילה שיש חוקים קבועים שעל פי המציאות מתנהלת בכל התחומים, והאדם אז החליט שהוא חי בתוך החוקים האלה והוא לא יכול לפרוץ אותם. יפה. הבנה, זאת הבנה סיבתית. הבנה מוסרית, ההבנה שבשורש של כל החוקים האלה, התוך הפנימי, המהות הפנימית של כל החוקים הסיבתיים, זה בעצם ההבנה המוסרית. ההבנה שיש כאן ממד אלוהי, שהוא עומד בשורש ההבנה הסיבתית, הוא מצד אחד הוא נמצא בתוך הגבולות של הסיבות, אבל מצד שני הוא יכול לפרוץ את הסיבות. אפילו חרב חדה, אל יתייאש מן הרחמים. עד כדי כך. זאת נקראת המדרגה המוסרית. זה מה שהרב כותב בחמש. אנו, כלומר כנסת ישראל, אני חוזר לחמש, רוצה לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בה בכלל. איזה תכלית מוסרית? לא רק הכוונה, אין הכוונה כאן תיקון מידות, אלא התכלית שמגלה שבעומק העולם החומרי, המטריאליסטי, הקבוע, החוקי, הסיבתי, אם אפשר לומר האריסטוטלי נקרא לו ככה של אריסטו, יש ממד אלוהי שאומנם הוא חי בתוך הסיבות, אלה החוקים שהקב"ה קבע בעולמו, אבל מצד שני הוא גם מסוגל לשבור את הסיבות. האם סומכים על הנס בגלל זה? לא. אבל האם סומכים רק על הטבע בגלל זה? גם לא. אני לא יכול לא להזכיר את הרמב"ן הראשון על התורה, שאומר שאין סומכים על הנס. הוא חוזר הרמב"ן הזה בכמה מקומות. המקור, הפעם הראשונה שהרמב"ן מזכיר את העניין הזה שאין סומכים על הנס, זה בתיבת נוח. תיבת נוח, הגודל שלה היה כידוע 300 אמה אורך, 150 מטר אורך, 50 אמה רוחב, נכון? 25 מטר רוחב, ו-15 אמה גובה. 30 אמה, סליחה, גובה, כלומר 15 מטרים גובה. אם התיבה הייתה מחולקת לשלוש קומות, זבל, בעלי חיים, אדם, הקומה של בעלי חיים, הקומה האמצעית, הייתה 125 מטר אורך, 25 מטר רוחב, על 5 מטרים גובה. יפה. אומר הרמב"ן, רק במזרח יש, אם אני לא טועה, כך הוא אומר, 120 סוגים של מין אוף שנקרא איה. א' י' ה'. רק במזרח, 120 סוגי אוף מהסוג הזה היה. אומר הרמב"ן, אין שום אב אמינא בעולם שהתיבה הזאת, 125 מטר אורך על 25 מטר רוחב, 5 מטר גובה, אין שום סיכוי בעולם שהתיבה הזאת הייתה יכולה להכיל את כל בעלי החיים. 7 מהטהורים ושניים מהטמאים. אין מצב של הרמב"ן. אז אם ככה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לנוח להשתדל לעשות תיבה 120 שנה? אז את התשובה של הגננת כולנו מכירים. באמת היה שם נס. אז למה הצעה צריך לעבוד 120 שנה? כדי שכל הדור יראה ויגידו לו מה אתה עושה, ישאלו אותו ויגידו עוד מעט יש מבול, ויחזרו בתשובה. אבל יש עוד תשובה של הרמב"ן. התשובה השנייה של הרמב"ן, כי אין סומכים על הנס. נוח באותם ימים, כנראה המקסימום של האפשרות האנושית לבנות תיבה, לפי הכלים והאפשרות של ימים ההם, היה הגודל הזה. לכן הקדוש ברוך הוא מצפה מן האדם לעשות כל מה שבידו לעשות, זה לשון חבנו בחיה, והשאר יניח בפידי שמיים. אז אין סומכים על הנס. אז האם אנחנו חיים בתוך עולם של סיבות? כן. האם אנחנו מצווים לעשות השתדלויות סיבתיות? כן. האם אדם חולה הולך לרופא? כן. האם הוא צריך להקשיב למה שהרופא אומר? כן, אבל האם הוא קנוע ושבוי רק בתוך הקונספציה הרפואית? לא. ילך לרופא הכי טוב וירגן תפילה או תשובה או איזה סוג של השתפרות רוחנית שלו, של הסובבים אותו וכו' וכו'. ככה עם ישראל בנוי, זה הסוד שלנו. הסוד שלנו הוא שיש, שאנחנו חיים בתוך עולם של סיבות, אבל יש הבנה מוסרית בתוך ההבנה הסיבתית. זה ברור או לא, רבותיי? נקודה מאוד מאוד יסודית. יסודית, כן. יש מחלוקת, יש מחלוקת האם בית המקדש השלישי ירד מן השמיים בנוי ומשוכלל, או שבני אדם יבנו אותו. רש"י תוספות כידוע לך. זה מחלוקת, יש מי שרצה להגיד שאין מחלוקת. אז יש מי שרצה להגיד, שאין מחלוקת. שמצד אחד אנחנו מצווים לבנות, כמו שפסק הרמב"ם, מצוות עשה לבנות בית הבחירה. מצד שני, אחרי שנבנה, יהיה ברור לכולם שזה היה נס מן השמיים, איך שבית המקדש הזה היה בנוי. הצלחנו לבנות אותו בצורה כזאת שיד אדם לא יכול לעשות אותו. נס. אז יש כאלה שרוצים להגיד שזה מחלוקת, יש כאלה שאומרים, לא, אנחנו נשתדל, ויהיה ברור שיש כאן נס. למשל, אתן לך דוגמה. כשחפרו את נקבת השילוח, כידוע לך, האורך שלה היה כמה? 300 או 600 מטר, משהו כזה. בקיצור, באותם הימים לא ידעו לכוון את נקודת היציאה, את נקודת הכניסה ליציאה, וחפרו משני הצדדים. והקדוש ברוך הוא סידר באופן כזה, שיפגשו בדיוק, כשחפרו משני הצדדים בסלע, ייפגשו בדיוק באמצע. פלא. נקבת השילוח. את נקבת השילוח חפרו משני צדדים, משני הצדדים, משתי הקצוות. כן? עכשיו, הסברה שיפגשו בדיוק באמצע, אז לא היה את כל הטכנולוגיה שיש היום. וסידרו את זה, הקבוח הוא סידר כך שיפגשו באמצע. דוגמה. בסדר? אז ישנם סיטואציות כאלה שטבע, אבל נס. כל אישה שהייתה בחדר לידה, קל וחומר, אם באמת היה שם נס, היא תגיד לך שזה כלפי חוץ זה טבע. אבל זה נס. זה נס בטבע. ואין סתירה. ועם ישראל הוא העם היחידי שמסוגל לזהות את הממד האלוהי ולחיות על פי הממד האלוהי בתוך עולם של סיבות, נקרא לזה מוגבלות. יש כאן עיני השבת בית רגע? שם הרב אומר את השילוב בין שני הכוחות האלו. רק כדי שלא נלך לאיבוד, אז מה התכונה הישראלית שלנו? מהות כנסת ישראל ותכונת חיה, מה התכונה שלנו? התכונה שלנו, לפי ההבנה הזאת, זה היכולת לגלות את הממד האלוהי בהכללה, כשכלפי חוץ אנחנו חיים בעולם של סיבות, ומבפנים אנחנו בעצם חיים בעולם של מוסר אלוהי. ואין שום סתירה בין שני הממדים האלה. יש הרי שתי סוגי תפיסות. תפיסה אחת אומרת, אנחנו חיים בעולם של סיבות, אין אלוהים, אתה חי בסרט, אתה מדמיין, מה זה רלוונטי, תחיה בתוך עולם החוקים, זה הכל. ויש תפיסה אחרת שהיא מצויה יותר, נגיד, בדתות במזרח וכדומה, לא, אין עולם של סיבות, הכל אלוהי, הכל רוחני, לא צריך לעשות שום השתדלות, אפשר לשבור את כל הסיבות. והיהדות היא הדת היחידה שאומרת, אתה חי בתוך עולם של סיבות, ואתה מתחשב בסיבות, אבל מצד שני, אתה יודע שאפילו חרב חדה, והלכת לרופא הטוב בעולם, אבל אל ימנע עצמו מן הרחמים. אני רוצה רגע לקרוא את זה, זו נקודה מאוד מאוד יסודית, הנקודה הזאת. אין היה שבת בית, עמוד 126-127. זה לגבי אילן המשיר פירותיו. פסקה צדי זין. אין היה שבת בית, עמוד 126-127, פסקה צדי זין. אני קורא ממש באמצע הדברים כמה שורות. אומר הרב כך, אמנם רוב טובה שיביא לידי קלקול, זה שיש ריבוי טובה שאין כלי להכיל את הטובה הזאת, ואז ריבוי הטובה לא רק שלא יביא ברכה, אלא יביא נזק. נכון? כמו שאמרנו הרבה פעמים, אם יורד גשם, כשאין לקרקע כלי קיבול לקבל אותו, לא רק שהגשם לא יועיל, הוא יזיק. אז זה שבעולם שלנו, על פי השכל ההגיוני, בעולם הסיבות, אנחנו מבינים שכל שפע צריך שיהיה כלי שיהיה מסוגל להכיל אותו ולקבל אותו, אורות וכלים, כדי שהאור יתקבל צריך את הכלי המתאים. ולכן, אם יש ריבוי שפע שאין יכולת לכלי לקבל, אז הדרך לקבל זה למעט את השפע, או להגדיל את הכלי, אבל אם אתה לא יכול, אז למעט את השפע. אמנם רוב טובה שיביא לידי קלקול, ריבוי טובה, שאין כלי לקבל אותו, שיגרום לנזק לקלקול, איננו מהדברים הנעלמים. זה דבר שהשכל יכול להבין, זה דבר שהמציאות מוכיחה אותו, כי הוא דבר גלוי ונוהג בכל סדרי ההוויה. ולכן דבר ראשון מה שצריך לעשות עם העץ הזה, צריך לדלל את הפירות כדי שהעץ יוכל להביא את הפירות הנשארים על העץ, לאחר הדילול, לגמר בישולם. אז העץ הזה יש לו כוח לגדל 1,000 פירות עד 2/3 גידול, ו-700 פירות עד 100% גידול. יפה, זו ספרה פשוטה, טונו באבנים, זה בתוך ההנהגה הסיבתית. זה בתוך ההבנה הסיבתית, כך צריך להניג את העולם. כמו שאמרנו, ריבוי שפע, שאין כלי להכיל אותו, צריך למעט את השפע כדי שהכלי יוכל להכיל אותו. בסדר? ברור, יפה. אבל על כן, האילנה משאיר פירותיו, טוענו באבנים. יפה. אומר הרב, רגע, אבל גם אמרנו סוקרו בסיקה כדי שיתפללו לו אחרים. אומר הרב, אמנם. והשפעת גילוי רצון הרבים על כל חפץ פרטי. בתפילה יש בעצם שני חידושים. חידוש ראשון, שדיבור יכול לפעול פעולה. זה פלא גדול. אתה לא, אי אפשר להבין את זה בשכל. זה ההבנה המוסרית, זה לא ההבנה הסיבתית. איך שאם אני אומר איזה דיבור, זה פועל משהו על המציאות. אם אני עושה בידיים חפץ, עשיתי את המיקרופון בידיים, אז יש מיקרופון. אבל איך הדיבור יכול להשפיע בכלל? אז קודם כל, עצם זה שדיבור יכול להשפיע השפעות מעשיות, זה חידוש גדול. ב' זה שאחרים יכולים להתפלל על העץ, שדיבור של אחרים יכול להשפיע על X. מלא, אני בדיבור שלי יכול להשפיע על עצמי, אבל בדיבור שלי אני יכול להשפיע על עץ חולה. או על אדם אחר חולה, או על מציאות שצריכה תיקון. אז יש כאן שני דברים נעלמים. א', שהדיבור יכול לפעול פעולות מעשיות, ב', שדיבור של א' יכול לפעול בחלל ג'. זה מה שכאן הרב אומר. והשפעת גילוי רצון הרבים, הרבים שרוצים שהעץ הזה יבריא, על כל חפץ פרטי, אפילו על העץ הזה, כשהוא בא בתפילה, בדיבור, שהוא מכשיר תיקון, גם זהו דבר שאין ראוי למונעו. אף על פי שהוא דבר נסתר, טענו באבנים, דילול עוברים, זה הגיוני, זה חלק מההתנהגות על פי ההבנות הסיבתיות. בסדר, זה בסדר. אבל צובע את העץ בצבע אדום ומתפלא עליו שיבריא, זה לא בתוך הנהגת הסיבות. זה לא קשור להבנה הסיבתית. אומר הרב, אף על פי שזה דבר נסתר, אתה לא רואה אותו, לא יכול להסביר אותו בתוך המבנה, נקרא לזה, של העולם הסיבתי שבתוכו אנחנו חיים, אף על פי שהוא דבר נסתר, מכל מקום הוא כולו לישראל, זאת התכונה של עם ישראל, שחיים את עולם המוסר בתוך עולם הסיבות, תפילה בתוך דילול עוברים, בלי סתירה בין שניהם, מכל מקום הוא כולו לישראל, המכירים בעצמם, בעצמיותם, את שלטון הפנימי, את השלטון הרוחני שיש בתוך עולם המסגרת הטכני, החומרי, המטריאליסטי, הסיבתי, המכירים בעצמם את השלטון הפנימי של האדם היחיד ושל הרבים ההולכים במסת נפשם אל האור הכללי שהופיע בעולם, אז מכירים את השלטון הפנימי על כללות ההוויה. עד כדי כך שהאנשים הולכים בשדה ואומרים כמה מילים, ומכוח המילים האלה העץ הזה שבשדה יבריא. איזה השפעה נסתרת. גם דיבור שפועל פעולה, וגם אנשים שמדברים את דיבורים ומשמיעים בכלל על דבר אחר, אפילו על צומח, על עץ, עד כדי כך. זה חידוש גדול של עם ישראל. זה המתגלה על ידי סגולת הנשמה של כנסת ישראל. זה סגולתנו. אז אם כן, לפי שתי הפסקאות האלה, שלפנינו כאן בחוברת, מהי תכונת ההכלה של כנסת ישראל? היכולת לחיות בעולם, נקרא לזה חומרי סיבתי קבוע, שמצד אחד אנחנו משתדלים בתוך העולם הסיבתי הזה את ההשתדלות הסיבתיות, אבל מצד שני אנחנו יודעים שיש בתוכו, בשורשו, ביסודו, בתמציתו, עולם מוסרי אלוהי אינסופי, ואנחנו פועלים במקביל לעולם הסיבתי, או בעולם הסיבתי, גם בעולם המוסרי, והעולם המוסרי יכול במצבים מסוימים להכניע את העולם הסיבתי, נס ששובר את הטבע. האם אנחנו בונים על הנס הזה? לא. אבל אם אנחנו יודעים שאי אפשר להסתפק רק בהשתדלות טבעית? כן. ותכונת ההכללה הזאת לא קיימת אצל אומות העולם. אומות העולם אמרנו, זה או נס או טבע. הרוב המוחלט זה טבע, המיעוט המוחלט נס. עם ישראל, נס בטבע. אומות העולם, רוב האומות, הנהגה סיבתית. מיעוט, הנהגה מוסרית. בכאילו. עם ישראל, ההנהגה המוסרית בתוך ההנהגה הסיבתית. טוב, מקווה שהצלחתי להסביר את זה ברור. כן, חנאל. נכון, הנה עוד דוגמה טובה, יש מזל לישראל, מזל לישראל, אין מחלוקת בין החכמים, כלומר יש מזל לישראל, אבל אין מזל לישראל. כלומר יש מזל באופן פוטנציאלי, יש למערכת הכוכבים, נקרא לזה השפעה על העולם שלנו, אבל אם עם ישראל בוחר את הבחירות הנכונות שלו, אז הוא יכול לשבור את המזל שלו. אז אין מחלוקת בין יש מזל לאין מזל. ואם תרצו, אז תסתכלו אחר כך באורות הקודש, אז הרב שם כותב, שאומות העולם הם תחת המזל, עובדי כוכבים ומזלות, עקום, אבל עם ישראל, הוא לא אומר שאין מזל, יש מזלות. אבל אנחנו מעל המזל. אולי רק עוד הערה אחת, שנייה רגע דניאל, עוד הערה אחת. כשאברהם אבינו לא האמין שיהיה לו בן. נכון? ורשי שם אומר בשם חזל שהוא ראה בהצטגננים שאין לו בן. נכון? ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו ויוצא אותו החוצה. מה זה ויוצא אותו החוצה? אומר רשי, צא מהצטגננות שלך, מה אתה מסתכל עכשיו במערכת הכוכבים? צא מהצטגננות, ואבט נא השמיימה. ואבט. אומר רשי שם, וגם המלבים, מה זה ואבט? למה לא כתוב והסתכל? אומר רשי, כל לשון הבטה, מלמטה, מלמעלה למטה. הסתכלות, כי אם אני מסתכל, אסתכל מלמטה למעלה. להביט מלמעלה למטה. אומר רשי, אומר המלבים, הקדוש ברוך הוא יגבה את אברהם אבינו מעל הכוכבים והמזלות, ואמר להם, אבט נא השמיימה. אתה מסתכל עליהם מלמעלה, אתה קובע. אתה שייך להנהגה המוסרית, ההנהגה המוסרית היא קובעת להנהגה הסיבתית. אז אף על פי שבהנהגה הסיבתית ראית שאין לך, אין לך בן, בהנהגה המוסרית יש לך בן. הבית נעה שמיים ההורי, כן. ההנהגה המוסרית זה כל מה שדיברנו עכשיו בשיעור. הממד האלוהי. אולי אחרי השיעור אנחנו נשב קצת עם זה? בלי נדר. בסדר? דניאל. אני לא אתייאש, אתה לא תתייאש גם. אתה קצת עייף. מותר לך, זה בסדר. כן. לא רוב האומות, כל האומות חוץ מעם ישראל. לא, אומות העולם לא שייכות לתפילה. בכלל. חוכמה בגויים, תאמין, אומות העולם ימציאו תרופות למגר מחלות. ועם ישראל ימציא תרופות למגר מחלות וגם יתפלל. בלעם לא צריך לשנות את המציאות. הוא דיבר את מה שהקדוש ברוך הוא הכניס לו בפה. הוא לא שינה שום מציאות. סליחה? למה? שימציאו מכשירים טכנולוגיים ותרופות לרפות את החולים. ברור. תראה, אני לא רוצה להגיד, בוא נאמר ככה, אני אתחמק מהשאלה הזו, בסדר? לא מצאנו שאחד משבע המצוות בנוח זה תפילה. לא מצאנו. לעומת זאת, כן מצאנו, לפחות לפי חלק מהראשונים, שמצוות התפילה היא מצווה דאורייתא, לפחות חלק מהראשונים. הרמב"ם. עבודה שבלב זו תפילה. לא מצאנו אחד משבע המצוות של אומות העולם תפילה. להגיד לך שתפילה שלהם לא עוזרת, אני לא הייתי גורף אולי, או כלומר זה בצורה גורף כמו מקודם, אבל לא זאת המחלות הבאות לאומות העולם, או הקשיים הבאות לאומות העולם, זה לא כדי שהם יתפללו על זה. זה כדי שהם יפתרו בעולם הסיבות, פתרונות סיבתיים לבעיות. עכשיו כמובן, עם ישראל גם יכול להשתמש בפתרונות הסיבתיים האלה, למה לא? איך קוראים את זה היום במכוניות? קרית אוויר. כן? מצוין. להם אין תפילת הדרך. אז אם ככה אני יכול לנסוע עם מכוני בלי קרית אוויר. לא, לא אמרנו. אם יש מכונות עם קרית אוויר, למה לנסוע בלי קרית אוויר? בסדר גמור, אל תהיה חכמולוג. אתה חי בתוך עולם של סיבות, והדבר הזה יכול להועיל. אבל האם רק קרית אוויר תועיל? לא, תפילת הדרך גם תועיל. אומות העולם יגידו תפילת הדרך? מה שייך? לא שייך. כן, אפרים. להיכנע בעולם הסיבות, להמציא חוכמה בגויים. הקדוש ברוך הוא דוחק את העמים הרבה פעמים לכל מיני מציאות קשות, כדי שהשכל האנושי, מקף טכנולוגיה, השכל האנושי יתרגם לטכנולוגיה פתרונות לבעיות. כמובן הפתרונות האלה הם יכולים לשמש את כל האנושות, כולל את עם ישראל. ברור, למה לא? טוב מאוד, כן.
אז אפשר לצפות...
רק שנייה, כן.
אפשר לצפות מוסר מהגויים?
עוד פעם, מוסר ברמה האלוהית. מוסר ברמה המידותית בין אדם לחברו, ודאי שכן. אבל לא ברמה האלוהית. גוי, אתן לכם דוגמה, בסדר? חבר'ה, אני רציתי לסיים היום בזמן לשם שינוי. דוגמה, בסדר? הגמרא בשבת מספרת בסוגיה של המזלות, ששמואל שהיה בקי בכוכבים, חז"ל אמרו שהיה בקי בשביל דרקיה כמו שביל דנהרדיה, כך אמרו. אז שמואל שישב על שפת האגם עם גוי אחד שנקרא אבלת, אומר רש"י, במקום היה חוזה בכוכבים. בסדר, הגיעה קבוצה של יהודים לשפת האגם, ואמר האסטרולוג הזה לשמואל, אתה רואה את היהודי הזה? היהודי הזה לא יחזור בחיים בסוף היום, יקיש אותו נחש והוא ימות. בסדר, ישבו כל יום השפת האגם, והקבוצה הזאת הלכה לחתוך כנסוף. בסוף היום חזרה כל הקבוצה, כולל האדם הזה, שהגוי הזה אמר שהוא ימות, שיקיש אותו נחש והוא ימות. הגוי הזה לא הבין מה קורה פה. אמר לו שמואל, תפתח את התיק שלך. פתח את התיק, מצאו נחש מת בין קני הסוף. שאל אותו שמואל, מה עשית היום? אז הוא סיפר איזשהו סיפור שהנקודה המרכזית שבו שהוא עשה חסד עם חברו. יפה. מכאן אומרת הגמרא, צדקה תציל ממוות. עכשיו, עזור רגע את כל החשבון. האם הגוי הזה, אבלת, האסטרולוג הזה, צדק כשהוא ראה שנחש עתיד להקיש את הבן אדם הזה? כן. הראיה שהנחש בתוך התיק שלו. יפה. אבל האם שמואל גם צדק כשהוא אמר לו, אם הוא יהודי והוא יעשה איזושהי מצוות חסד, הוא ינצל? כן. אז הנה, ההנהגה המוסרית האלוהית של האדם הזה, הצילה אותו, הכניעה את ההנהגה הסיבתית שהוא היה אמור למות מהקשת הנחש. דוגמה. אז הגוי צודק למדרגת הגוי, ושמואל צודק למדרגת עם ישראל. סיפור מצוין. מה? עוד פעם, מה זה מוסרים ברמה האלוהית? אבל מה אנחנו מדברים פה כבר שעה? שמוסרי, כשאנחנו מדברים על מוסר, זה לא ברמה של מידות ודרך ארץ. כשאנחנו מדברים על מוסר, זה במדרגה של ההבנה שיש ממד אלוהי, שעם ישראל צריך לגלות אותו במציאות, ואם אנחנו מגלים אותו, זה יכול להכניע את ההבנה הסיבתית. זה מה שאמרנו. לא רק תפילה, כל השתפרות רוחנית, כל ממד רוחני.
בעולם שלהם זה רק סיבות, אז איפה נמצא המוסר שלנו?
איזה מוסר אלוהי?
מוסר של הגויים.
אפרים, מחילה, אפרים, שנייה רגע, אנחנו מדברים בשני מושגים שונים.
לא,
המוסר שאנחנו מדברים עליו כאן, זה המוסר האלוהי. עזוב את המילה מוסר, תמחוק את המילה מוסר, תכניס את הממד נשמה, את הממד השגחה, את הממד נס, את הממד שאדם צריך לפעול פעולות אלוהיות בתוך המסגרת הטבעית שבתוכה הוא חי. עזוב את המילה מוסר, בסדר? המילה מוסר פה אין הכוונה תיקון מידות. המילה מוסר כאן הכוונה הנהגה אלוהית בתוך ההנהגה הטבעית. זאת הכוונה מוסר. בסדר או לא?
לא, הבנתי את זה.
אז מה השאלה?
אני פשוט לא מבין למה, כאילו, זה גם, השאלה שלי גם מתחנק, הרי את השאלה לפני, אני לא מבין מה לצפות מהגויים.
לצפות מהגויים להיות גויים. מה זה להיות גויים? לפתח את השכל האנושי, לגלות את המוסר הטבעי במובן של המוסר הטבעי, כן, המצפן הטבעי של המוסר, לפתח טכנולוגיה מכוח החוכמה, ולפתור בעיות בעולם שלנו באופן מעשי. מצוין. מה רע? טוב מאוד, בני... מה? נכון, יש להם מיתוק. הם שייכים לשבע מצוות בני נוח, ששבע מצוות בני נוח, נא להיזכר, שבע מצוות בני נוח, אלה שבע מצוות מאוד מינימליות. מאוד אלמנטריות. מה זה שבע מצוות בני נוח, רבותיי? לא לרצוח, לא לגזול, לא לקלל את אלוהים, לא לאכול איבר מן החי. על מה מדובר? מדובר על דברים מינימליים. הייתי אומר זה בצורה קיצונית, המבדיל בין האדם לחי, זה שבע מצוות בני נוח, לא לרצוח. אצל בעלי חיים, החזק טורף את הקטן. לא לגזול. אם אתה רואה עיוות, להקים בדין. על זה מדובר. בעיקר דברים חברתיים, במובן המצפני, המינימלי, של תפקוד חברתי תקין. האם יש מאומות העולם ציפייה, להגיע לקידוש השם, להשגות רוחניות, וזה שלא, זה השקר הגדול של האסלאם, על הוואק מרכיב יכול. זה לא תפקידם. חבר'ה, אני רציתי לסיים בזמן. סיימנו, מי שרוצה לצאת לשיעור, בבקשה. חבר'ה, יישר כוח, מחר אנחנו נמשיך לזה. כן.